אליהו, אבל אנחנו לא נתקדם הרבה בסיפור, כי אנחנו נתקדם על נקודה המסוימת באופן מיוחד. אנחנו נתחיל בהמשך של השתלשלות האירועים, שהתחלנו...
לא, מינה צריכה לעבור למיוט, כי לא שומעים אותך. לא להשתלט.
אז כן, ואחר קצת בעיות טכניות, אז בואו נתחיל אז. ונמשיך את השתלשלות האירועים שהתחלנו בפעמים הקודמות. אני מזכיר ממש ברפרוף שאחאב ועובדיהו, אשר על הבית, פקיד בכיר שלו, מסתובבים ברחבי הארץ, מחפשים מזון בעצם בשביל הבהמות. אליהו חזר מהתקופה שלו בצפון, באזור לבנון, ובעצם אליהו פגש את עובדיהו, עובדיהו קורא לאחאב, ועכשיו אחאב מגיע לפגוש את אליהו. זה ככה הרגע למי ש... להפס אותנו בסיפור. אז בואו נקרא במלאכים א' ו-ח', זה ממש כמה פסוקים, נקרא פסוקים 16 עד 21. מלאכים א' ו-ח', 16 עד 21. וילך עובדיהו לקראת אחאב, ויגיד לו, וילך אחאב לקראת אליהו. עובדיהו אומר לאחאב שיבוא לפגוש את אליהו, ובאמת אחאב הולך לקראת אליהו. והיא כראות אחאב את אליהו, ויאמר אחאב אליו, האתה זה עוכר ישראל? ויאמר אליהו, לא עכרתי את ישראל, כי אם אתה ובית אביך ועוזבכם את מצוות אדוני, ותלך אחר הבעלים. ואתה, שלח כבוד אליי את כל ישראל אל הר הכרמל, ואת נביאי הבעל 450, ונביאי האשרה 400 אוכלי שולחן איזבל. בעצם, מה קרה לנו כאן? אליהו נמצא איפה שהוא נמצא, אחאב מגיע אליו, ואיך שהם נפגשים, אחאב שואל את אליהו, אתה זה עוכר ישראל? עכשיו, הביטוי הזה, עוכר ישראל, הוא קיים גם היום, הוא מופיע בהקשר פוליטי יותר, אבל הוא מופיע גם בתנ"ך, אם אתם זוכרים, נניח, הסיפור של אחן, אחן שהסתיר את החרב שלו, אז כל הסיפור הזה נקרא עמק אחור, כן, כי ישראל נעכר שם. אחור זה משהו שלילי, משהו מלוכלך, מתונף, לא נקי. ובעצם אחאב קורא לאליהו עוכר ישראל. זאת אומרת, זה שמתנף את ישראל, זה שפוגע בישראל. ולמה הוא קורא לו ככה? מפני שאליהו הטיל את הבצורת. ואפשר להגיד שבשלו, בגללו, לכאורה, המצב הקשה שכולם הגיעו אליו. אבל התשובה של אליהו והתגובה שלו היא פשוט מרשימה בצורה יוצאת דופן. מפני שהוא לא מגיב בהצטדקות או באיזושהי תשובה ככה מתנצלת. הוא תוקף את אחאב ואומר לו את האמת בצורה קשה ביותר ממש בפנים. ואומר לו ככה, לא אני אחרתי את ישראל, כי אם אתה ובית אביך ועוזבכם את מצוות אדוני ותלך אחר הבעלים. זאת אומרת, לא אני זה שגרמתי לבצורת הזאת בגלל הכללה שלי, אלא אתה גרמת לבצורת הזאת בגלל שאתה עזבת את מצוות אדוני ואתה הלכת לעבוד אלוהים אחרים, אלילים אחרים. ואני חושב שהנקודה הזאת היא באמת מרשימה ושווה להתעכב עליה לרגע, כי אליהו פונה עכשיו אל המלך, ואל מלך שהוא עוצמתי וחזק מבחינה אנושית, נאמר. הכוח ללא ספק הכוח האנושי נמצא בצד של אחאב ולא בצד של אליהו. הכוח הצבאי, הכוח הכלכלי וכל דבר שאנחנו יכולים לדמיין. אבל אליהו לא בא בשם עצמו, הוא בא בשם אלוהים. וכשאנחנו שמים את המשוואה בצורה הזאת, כשאנחנו פורסים את המצב ככה, אנחנו מבינים איפה העוצמה של אליהו. כי אליהו לא בא בכוחו, הוא בא בכוח אלוהים. ולכן הוא אמר את האמת לאחאב בלי לפחד, והוא אמר את האמת הזו מפני שהוא ידע שהוא צודק ושאין לו על מה להתנצל. ואני חושב שזה יכול להיות רלוונטי גם לנו, בחיי היום יום שלנו. אנחנו לעתים נתקלים בקשר שלנו עם אנשים שהם לא מאמינים, אנחנו נתקלים בכל מיני קונפליקטים, בכל מיני רגעי מחלוקת. ואנחנו עלולים לפעמים להיות בגישה שהיא נאמר מעין מתנצלת כזאת, לנסות להסביר למה אנחנו מאמינים כך וכך. כי בהרבה מקרים, הצד השני בדיון או בוויכוח, הוא זה שנאמר רוב האנשים בחדר יסכימו איתו, או הוא זה שחושב את הדעה המקובלת בציבור. כן, אני לא צריך להביא דוגמאות מרוב שאני בטוח לכל אחד יש דוגמה בראש. נושאים שהציבור פשוט מסכים עליהם, ואנחנו לא מסכימים עליהם. אנחנו לא בצד של כל הציבור. ואליהו פועל פה בגבורה שיש רק למי שעומד לצידו של אלוהים ומדבר את דבר אלוהים. ואני חושב שגם לנו צריכה להיות הגבורה הזאת כשאנחנו מדברים. נזכור שאנחנו לא מציגים את הטענה שלנו או את הדעה שלנו. אנחנו מציגים את הדעה של אלוהים ואת הצד של אלוהים. ולכן, להגיד את האמת, גם כשזה לא פשוט, וזה באמת לא פשוט מבחינה אנושית. ואליהו ממשיך באמת בשיא העוז, והוא לא נרתע לרגע, הוא פשוט מחלק פקודות לאחריו, ממש כך. הוא אומר לו, עכשיו, שלח קבוץ אליי, זאת אומרת, תקבץ, תקרא לכנס בעצם, את כל ישראל, את כל העם, אל הר הכרמל. זאת אומרת, בוא תזמן בעצם את כל העם אל הכרמל, וגם את נביאי הבעל, שהם 450 במספר, זאת אומרת, 450, ועוד 400 נביאי אשרה. עכשיו, גם מזכיר פה שהם אוכלי שולחן איזבל, זאת אומרת שהממלכה נמנה אותם בעצם. זה יתחבר לנו אחר כך שנגלה איפה הם סיימו את, איך נאמר, את האירוע הזה, אז נגלה שיש פה גם ממש פגיעה בממלכה, אבל אנחנו לא נדבר על זה עכשיו. אז בקיצור, אליהו קורא מזמן את כל העם ואת הנביאים, נביאי השקר האלה, אל הר הכרמל. ובאמת, וישלח אחריו בכל בני ישראל, ויקבוץ את הנביאים אל הר הכרמל, אז הוא באמת מקבץ את כולם, כמו שאליהו אמר לו. ויגש אליהו אל כל העם, ויאמר, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? אם אדוני האלוהים, לכו אחריו, ואם הבעל, לכו אחריו, ולא ענו העם אותו דבר. אז אליהו אומר להם משפט שהוא קצת קשה בעברית, ולכן שמתי פה את התמונה הזאת. סעיף בשפה תנכית הוא ענף, אתם רואים למה, נכון? כן, כל ענף כזה מסתעף, בעצם מתפוצל, מסעיפים, סעיפים, סעיפים, וסעיף הוא ענף בהקשר הזה. ובעצם אליהו אומר להם, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים, כן? הוא משווה את העם לציפור. הוא אומר להם, עד מתי תהיו כמו ציפור, שלא בוחרת על איזה ענף היא יושבת. כן, היא קופצת, פוסחת, הרי לפסוח זה לדלג, נכון? אז היא קופצת מענף לענף, מענף לענף, והיא לא מתיישבת בשום מקום. אליהו אומר להם, אם אדוני, כן, הוא נוקם פה בשם המפורש, הוא האלוהים, לכו אחריו. אם הבא, לכו אחריו. רק תחליטו, בעצם, למה שהוא אומר להם. והעם שותק. אני חושב שאת ההמשך אנחנו נראה, אבל לא בפעם הזאת, כי אני רציתי להתעכב על העניין הזה. האם זו הפעם הראשונה שהעם ישראל עמד בפני בחירה, בעצם? בפני בחירה כזאת, זאת אומרת, אליהו אומר להם, תבחרו, תחליטו. והתשובה היא לא, נכון? בחיפוש קצר אנחנו יכולים לראות שעם ישראל עמד בפני בחירות בפעמים שקדמו לאירוע הזה. אני חושב שהדוגמה אולי הכי בולטת היא מופיעה בספר דברים, פרק למד, פרק 30, בפסוק 19. אני לקחתי פה קטע קטן, קצר מאוד, שהוא ממחיש את העניין שם. ומה כתוב שם? העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והכללה, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך. מה בעצם נאמר כאן? עם ישראל, יש לכם שתי אפשרויות, יש לכם חיים ויש לכם מוות, יש לכם ברכה ויש לכם כללה. תבחרו בחיים כדי שאתם תחיו ושזרעכם יחיה. בערת אגב, אני אגיד שבראייה היסטורית אפשר לומר שעם ישראל לא בחר בחיים. כן? הוא לא בחר בברכה. הוא בחר בכללה, הוא בחר במוות. ובאמת ההיסטוריה שלנו, של העם שלנו, פשוט רצופה במוות ובחוסר ברכה, אפשר להגיד, בלשון המעטה. אבל אני חושב שהפסוק הזה, וגם הפסוק שקראנו קודם, הם מעלים שאלה עקרונית, ושאלה שהיא גם רלוונטית לנו היום, כל אחד במקום שבו הוא נמצא, והשאלה היא, האם בחירה קיימים חד פעמים? כן? האם אנחנו בוחרים פעם אחת וזהו? לצורך העניין, אם בני ישראל היו בוחרים ביציאת מצרים לעבוד את אלוהים, אז האם זאת הייתה פעם אחרונה שהם היו צריכים לבחור? האם כל האירוע של אליהו לא היה מתרחש? אני חושב שכבר מהשאלה אפשר להבין את התשובה. ישנן בחירות שהן חד פעמיות, אבל רוב הבחירות בחיים שלנו, בצורה האמיתית שלהן, הן בחירות שהן חוזרות על עצמן שוב ושוב. גם אנחנו לא בוחרים, איך נקרא זה, להתחיל דבר כלשהו, אנחנו כן בוחרים להמשיך אותו, כן? תחשבו על אדם מסוים, לדוגמה, שהוא החליט להפסיק לאכול מזון מסוים, כן? מה שנקרא בשפת עם דיאטה. אז אפשר להגיד, הוא החליט בצורה חד פעמית, כן? להפסיק לאכול מזון מסוים. אבל כולנו ברור שהבחירה שלו היא לא עניין חד פעמי. הוא החליט באופן עקרוני פעם אחת. אבל כל יום מחדש, ואולי כל ארוחה מחדש, ואולי כל שעה או חצי שעה מחדש, הוא צריך לבחור שלא לאכול את הדבר שהוא החליט שלא לבחור אותו. והרבה בחירות שלנו בחיים הן בחירות כאלה. אנחנו יכולים לבחור האם להמשיך בדרך או להפסיק. אני רוצה שאנחנו נקרא תכף קטע מאל העברים, שהוא ממש רלוונטי לעניין הזה. אבל הקטע הזה באל העברים הוא מבוסס על, הוא מתייחס בעצם לקטע מהתורה. וכדי ככה מה שנקרא ליישר קו, כדי לוודא שכולם זוכרים על מה מדובר, אנחנו נתחיל ולקרוא את הקטע מהתורה. בשמות י' ז' אתם יכולים לפתוח בינתיים, שמות פרק 17. באמת כדי לוודא שכולם יודעים על מה אנחנו מדברים, ואז נעבור לאל העברים. אז באמת הרקע נמצא בשמות פרק 17, ז', פסוקים 1-7. אני רק אספר לכם שבפרק הקודם, בני ישראל קיבלו באופן פלאי את המן מהשמיים, זה גם בסלב, אבל קיבלו מאכל רוחני. תכף תראו למה זה רלוונטי. ומה כתוב? ויסעו כל עדת בני ישראל ממדבר סין למסעיהם, על פי אדוני, ויחנו ברפידים, ואין מים לשתות העם. נגמרו המים, אין להם מים לשתות, הם במדבר. וירב העם עם משה, ויאמרו, תנו לנו מים ונשתה. ויאמר להם משה, מה תריבון עמדי ומה תנסון את אדוני? ויצמא שם העם למים, וילן העם על משה, ויאמר, למה זה ניתנו ממצרים להמית אותי ואת בניי ואת מקני בצמא, מקני בצמא? אז מה כתוב לנו פה? בני ישראל יוצאים להם לדודים במדבר, יוצאים מנקודה אחת לנקודה שנייה. ואין להם לשתות, אין להם מים. והעם מגיע למשה, ומתחיל להתלונן, ואומר, תביא לנו מים, כן, ונשתה. ומשה מגיב בצורה מאוד מעניינת, כי הוא לא אומר, אתם צודקים. הוא אומר, מה אתם רבים איתי? מה אתם רוצים ממני? ולמה אתם מנסים את אדוני? עכשיו, לכאורה, זו תגובה מעט מוזרה, כי אם היינו חושבים בעיניים אנושיות, זה דבר די בסיסי כשאתה נמצא במדבר שאין לך מים. אתם מסכימים? אז למה משה בעצם כועס אליהם? משה כועס אליהם כי פרק אחורה, האנשים האלה התחילו לאכול מזון רוחני כל יום. האנשים האלה הלכו ברגליים שלהם על אדמת ים סוף, כשיש מים מימינם ושמאלם. האנשים האלה יצאו מעבדות לחירות. האנשים האלה ראו בעיניים שלהם, ופיזית בגוף שלהם, היו ביציאת מצרים, שזה אולי אחד האירועים הכי דרמטיים בהיסטוריה האנושית. באמת, מבריאת העולם ועד ימים. והאנשים האלה מצופה מהם לא להיות מושפעים מכזה דבר. חסר מים, אלוהים ידאג, תסמכו עליו. והם בעצם מנסים את אלוהים ורבים עם משה. ובגלל זה הוא כועס עליהם. וכמובן, פסוק 3, הם משמיעים את התלונה הקבועה שלהם. למה בכלל עזבנו את מצרים כדי שנמות פה? כן, זה דבר מאוד אופייני לעם במדבר. ואנחנו ממשיכים, פסוק 4. ויצעק משה אל אדוני לאמור, מה אעשה לעם הזה? עוד מעט וסקלוני, עוד מעט הם יהרגו אותי באבנים, זרקו על האבנים. ויאמר אדוני אל משה, עבור לפני העם, וקח איתך מזקני ישראל, ומתך את המטה, את המקל, אשר היכית בו את היאור, קח בידך והלכת. הנני עומד לפניך שם על הצור בחורב, והיכית בצור, צור זה סלע, ויצאו ממנו מים, ושתה העם, ויעש כן משה לעיני זקני ישראל. ויקרא שם המקום מסע ומריבה על ריב בני ישראל ועל נסותם את אדוני לאמור, היש אדוני בקרבנו עם עין. אז כן, ההמשך של הסיפור הולך כך שמשה קורא לזקנים של העם יחד איתו, הוא מגיע לאיזשהו צור מיוחד, אנחנו לא נדבר עליו היום, מכה בצור ויוצאים ממנו מים. ובאמת יש מים לעם לשתות. והאירוע הזה הוא אירוע שממשיך בעצם ללוות אותנו בקטע שעכשיו אנחנו נקרא באל העברים, פרק ג', פסוקים 6-18. ובזמן שאתם פותחים, אז אני רק אגיד שבאמת הקטע הזה מצוטט בהתייחסות מסוימת בתהילים, שאותה מצטט מחבר עברית על העברים, אבל הרקע ניתן וזה מה שחשוב, אנחנו לא נתייחס כרגע באופן ישיר לקטע בתהילים. אז בואו נקרא בעברים פרק ג' 6-18. אבל המשיח הוא כבן על ביתו, ואנחנו ביתו, ובלבד שנחזיק בבטחה ובתהילת התקווה, ולא נרפנה עד הקץ. לכן כאשר יאמר רוח הקודש, היום אם בקולו תשמעו, אל תקשו לבבכם כמריבה כיום מסע במדבר, אשר ניסוני אבותיכם בחנוני גם ראו פועלי 40 שנה. לכן אקוט בדור ואומר, עם תועה לבב הם, והם לא ידעו דרכי, אשר נשבעתי באפי עם יבואון אל מנוחתי. ראו אתה, אחי, פן יש באחד מכם לב רע וחסר אמונה לסור מאלוהים חיים. רק הוכח תוכיחו איש את רעהו יום יום, כל עוד שיאמר היום, למען אשר לא יקשה איש מכם את ליבו במרמת אחר. כי חברים היינו למשיח, ובלבד שנחזיק בבטחה, בבטחה הראשונה, ולא נרפנה עד הקץ. רק נעבור על מה שקראנו. הוא בעצם אומר אל הקוראים, שזה גם הקוראים אז וגם אנחנו היום, שאנחנו ביתו של אלוהים. אם אתם זוכרים, דיברנו על הפסוקים האלה, שישוע נאמן בכל ביתו, כמו משה, אז אנחנו ביתו, באופן רוחני, אנחנו כמו משק הבית של אלוהים, משהו כזה, אנחנו המשפחה של אלוהים, אבל יש תנאי, התנאי שנחזיק בבטחה ובתהילת התקווה, ולא נרפנה עד הקץ. וכאן אנחנו מתחברים לעניין של הבחירה, שדיברנו עליו קודם. הדימוי שיש לנו פה, הוא של אנשים שיש להם בטחה בהישג ידם, כן? אבל מה מצופה מהם, מה מצופה מאיתנו? דבר אחד, לא להפסיק להחזיק, לא להרפות. זאת אומרת, זה דומה לאדם שנמצא בים, במים סוערים, והפילו אליו חבל, ויש לו חבל, הוא מחזיק את החבל ביד. וכל מה שהוא צריך כדי להציל את נפשו, זה להמשיך להחזיק בחבל עד שימשכו אותו לספינה, לחוף מבטחים. אבל ממנו מצופה ודרוש דבר אחד, לא לעזוב את החבל. ואני חושב שהדבר הזה עולה רמה ועולה שלב פסוק 7, כי הדבר הזה הוא לא קורה בעתיד, הוא לא מדבר על איזושהי בחירה שקרתה בעבר או איזושהי בחירה שיש לעשות אותה בעתיד. הוא מדבר על היום בפסוק 7, כן? היום אם בקולו תשמעו. ואז אומר להם בפסוקים 8-11, הוא בעצם מדבר על הקטע שקראנו, אז אני מדלג. ומחבר אל העברים, הוא פונה אלינו, אל הקוראים באופן ישיר. הוא אומר, אתם צריכים לבדוק את עצמכם כקהילה וגם את עצמכם כפרטים. תבדקו, אחי, אם יש, אם יש מכן מישהו שהלב שלו הוא רע והוא חסר אמונה, והוא רוצה בעצם לצור באלוהים חיים, רוצה לעזוב את החבל שהוא אחז בו. בפסוק 13 אומר, תוכיחו אחד את השני, זאת אומרת, תבדעו אחד עם השני, תדברו, אם צריך דברי תוכחה, כדי שאף אחד לא יקשה את ליבו במרמת החבל. ותשימו לב מה הוא אומר בפסוק 13, יום יום, כל עוד שיאמר היום. החיים שלנו על, על הארץ הם לא אינסופיים, הם לא נצחיים. כן, אני לא מפתיע אף אחד כשאני אומר את זה. וכל עוד אנחנו יכולים לתקן, זה הזמן לתקן. היום, לא מחר ולא בעוד שבוע, היום. הוא אומר פסוק 14, הוא חוזר את זה. כן, אנחנו נהיה חברים של המשיח, רק בתנאי שאנחנו מחזיקים ולא מרפים עד הקץ. ועכשיו פסוק 15 הוא בעצם מסביר את הקשר בין עם ישראל לבינינו היום, ב-15-19. כמו שנאמר, היום אם בקולו תשמעו, אל תקשו לבבכם כי מריבה. עכשיו הוא שואל פסוק 16, ומי הם השומעים ויריבו? הלא כל יוצאי מצרים ביד משה. האם מדובר בחבורת המלאקים שהסתובבו שם במדבר? לא, מדובר בבני ישראל, מדובר באנשים שאלוהים הושיע אותם בצורה הכי מילולית של המילה. כן, הוא גאל אותם מבית עבדים, לקח אותם, טבל אותם בים, ובמסעם לארץ המובטחת. הוא לא מדובר פה חבורת זרים, אלא על החבורה שאנשים בחר בהם, ונתן להם הצלה וישוע. והאנשים האלה הם האנשים שרבו. בפסוק 17, ובמי התקוטט 40 שנה? הלא בחטאים אשר נפלו פגריהם במדבר. ובמשך 40 שנה אלוהים היכה את החוטאים האלה, שלא האמינו, שהלב שלהם היה רע וחסר אמונה, כמו שהוא אמר קודם. בפסוק 18 ו-19, ולמי נשבע שלא יבואו אל מנוחתו? כי אם לסוררים. ואנחנו רואים שלא יכלו לבוא על אשר לא האמינו. וכאן אנחנו רואים את הקשר, את הדימוי הזה, בצורה ברורה. עם ישראל נבחר להיות עם אלוהים. גם אנחנו, כן, אנחנו נבחרנו להיות עם אלוהים. אנשי ישראל שיצאו ממצרים, הם אכלו מאכל רוחני ועברו את ים סוף באופן פלאי לחלוטין. גם אנחנו, נכון, אנחנו אוכלים מאכל רוחני, בכל הקשר שלנו עם אלוהים, כן, אנחנו אוכלים אוכל רוחני, מזון רוחני, ועברנו טבילה, כן, נטבלנו במים. ובני ישראל הפסיקו להאמין, ולכן איבדו את הזכות לארץ המובטחת. אנחנו מדברים על הנושא הזה גם לעתים בקהילה. והתנאי לישוע, כפי שאנחנו אומרים הרבה פעמים, הוא האמונה. ומי שמפסיק להאמין, עלול להפסיק, או עלול, הוא יאבד את הזכות שלו להיוושע. כן, האמונה היא לא דבר שקרה אי שם כשהיינו צעירים, קיבלנו החלטה, וזהו. האמונה היא עניין יומיומי. וכמו שאנחנו יכולים להמשיך להאמין, אנחנו עלולים וצריכים להיזהר שלא להפסיק להאמין. כי האנשים האלה הפסיקו להאמין ואיבדו את הזכות שלהם לארץ המובטחת. ומחבר האיגרת הוא מתריע בפנינו, והוא מתריע בנו שלא מתנהג כמוהם. וכשאנחנו מדברים על בחירה, וגם מדברים על, על כל הנושאים האלה של הפסקה של האמונה באלוהים, תמיד האווירה היא אווירה קשה, ותמיד אנחנו ככה באים זה בתחושות באמת קשות, כי מדובר בנושא מאוד רציני. אבל אני רוצה להזכיר שיש פה לבחירה, כמו שאפשר לבחור ברע, אפשר לבחור בטוב. ולבחירה הזאת יש גם צד בהחלט חיובי. ואנחנו יכולים לקרוא בהתגלות פרק ב', פסוקים 3-5, כולל, זה קטע שישוע מדבר לקהילה באפסוס. והוא אומר להם, אתה נסעת הרבה ויש לך סבלנות ולמען שמי לא יעפת. הוא אומר להם דברים טובים. אך יש לי עליך, כי נטשת את אהבתך הראשונה. זוכרה איפה, אל מזה נפלת, ושובה, ועשה כמעשיך הראשונים. ואם לא, הנני בא עליך מהר, והדפתי מנורתך ממקומה אם לא תשוב. ואנחנו יכולים באמת לדבר על הקטע של הדפתי מנורתך ממקומה, ועל ההתראה, כן? ההתראה שיש לאנשים האלה, שהם נטשו את אהבתם הראשונה. אבל אני רוצה לדבר דווקא על השיבה ועל החזרה. כי ישוע לא אומר, אני כועס עליכם ואני אעיף אתכם. הוא אומר, לא. אני כועס עליכם, ואני אומר לכם, התעוררו, תחזרו. תחזרו לעשות את המעשים הראשונים שלכם. אומנם יש הזהרה ויש איום בסוף, אבל יש פה גם תקווה גדולה. כי מי שלא יבחר טוב, הסוף שלו יהיה רב ומר. אבל מי שכן יבחר טוב, יש לו עתיד מזהיר לפניו. והבחירה הזאת שאליהו מציב בפני העם, ושהיא גם יכולה להיות רלוונטית אלינו, אם יש לנו חוסר אמונה, או אם אנחנו באמת חלילה מתחילים להיחלש בצורה רוחנית עוד ועוד, ואנחנו מתרחקים אלוהים, אנחנו עומדים בפני בחירה. וכמו שאליהו אומר לעם, גם אנחנו יכולים לקרוא את הפסוקים האלה אלינו היום, כמו שהוא אמר בין העברים, היום, לקחת החלטה, לבחור, להפסיק לדלג, להפסיק לעבור בין הנתיבים. כשבן אדם נוהג ברכב, ויש כביש עם שני נתיבים, נאמר הנתיב הימני הוא ליציאה מהכביש, והנתיב השמאלי הוא להמשך נהיגה ישר. אז במשך, נאמר, קילומטר הוא יכול לבחור, הוא יכול לעבור לנתיב הימני והשמאלי ולעבור ביניהם. אבל מתישהו מגיע רגע הבחירה, הוא צריך לבחור על איזה נתיב הוא עולה. והוא צריך לוודא שכשמגיעה ההתפצלות, הוא נמצא לנתיב הנכון. ואני אומר את זה באופן מאוד ברור. יכול להיות שיש אנשים בינינו שההתפצלות הזאת היא היום עבורם. שהיום הם צריכים לבחור, אם זה לגבי דבר ספציפי או אם זה את הדבר עקרוני בחיים, לבחור ללכת אחרי אלוהים. וכמו שאומר בלעדרים, היום אם בקולו תשמע, היום אנחנו צריכים לקבל את ההחלטה. לא מחר ולא עוד שבועיים. לא בעתיד הרחוק או בעתיד הקרוב, היום. וביעקב פרק ד' הוא מדבר, יכול לפתוח פרק 4 ביעקב, פסוקים 7-8, הוא מדבר בדיוק על הדבר הזה, שיש לו שתי צלעות, שני צדדים, מפני שאנחנו יכולים לבחור ברע, אבל אנחנו יכולים לבחור בטוב. ואם אנחנו בוחרים בטוב, אנחנו רואים איזשהו תהליך מסוים, שכתוב לנו, יקנעו לפני אלוהים, יתייצבו נגד השטן, ויברח מפניכם. כן, אז תיקנעו לפני אלוהים. לפני אלוהים תעמדו בגב כפוף, ובמבט מושפל של קנייה, אבל לפני השטן תעמדו בגב זקוף, בראש מורם, ותתייצבו נגדו. אל תשחקו את המשחקים. קרבו לאלוהים, ויקרב אליכם. רחצו ידיכם החטאים, תהרו לבבכם חלוקי הלבב. ושימו לב, חלוקי הלבב, אלה שהלב שלהם, לא שלם, הוא מחולק. הוא צלע אחת פה וצלע שנייה שם. הוא רגל פה, רגל שם. יש לכם תקווה, יעקב אומר. תרחצו את הידיים שלכם, נקו, תקרבו לאלוהים, אלוהים יתקרב אליכם, הוא לא יעזוב אתכם. אבל תיקחו את ההחלטה. אתם לא יכולים להישאר במצב שבו אתם נמצאים. ורק להשלים את התמונה הזאת ביוחנן, בשורת יוחנן, פרק ו', מ-37 עד 40. באמת חשבתי להדגיש את התקווה שיש בקרבה לישוע ובחזרה לישוע, אם צריך. הוא אומר, כל אשר יתננו לי אבי יבוא אליי, והבא אליי לא ידפנו החוצה. כי לא ירדתי מן השמיים לעשות רצוני, כי עם רצון שולחי. וזה רצון האב אשר שלחני, אשר כל הניתן לי לא יאבד בי. כי אם הקימנו ביום האחרון. וזה רצון שולחי, אשר כל הרואה את הבן ומאמין בו, יהיו לו חיי עולם, ואני הקימנו ביום האחרון. מה רצון אלוהים בצורה הכי רחבה? הרצון שלו שאנחנו נחיה לנצח, שאנחנו נקום ביום האחרון, ונחיה לתמיד. וישוע פה אומר את זה בצורה מאוד ברורה, כן, בפסוק 37. מי שבא אליי, אני לא אדפנו החוצה. אנחנו צריכים לזכור שאם אנחנו מקבלים את ההחלטה ומחליטים ללכת אחרי ישוע, או להתקרב אליו, ואם פתאום הבנו שאנחנו סטינו מאלוהים ברמה כזו אחרת, ואנחנו צריכים להתקרב חזרה, ישוע לא יעדוף אותנו החוצה. להפך, הוא ירצה שאנחנו נחזור, ואני אגיד יותר מזה, זה הדבר שצריך לעשות. הבחירה הזאת היא בחירה שאומנם היא נתונה בפנינו, אבל היא לא שקולה בשני הצדדים. זה לא שיש בחירה שהיא טובה ובחירה אחרת שהיא גם טובה. לא, יש בחירה טובה ויש בחירה רעה. אנחנו צריכים לוודא, כמו שנאמר להם בתורה, לבחור בחיים. והחיים בהקשר הזה הם חיים בהקשר הכי רחב שיש. כי מלא שמדובר פה על חיים ומלא סיפקם כאן על הארץ, ובעיקר מדובר בחיי עולם. והמסר הזה שאליהו נתן בפני בני ישראל, אז הוא רלוונטי גם אלינו היום. להפסיק לפסוח על שתי הסעיפים. אם מישהו מאיתנו קופץ בין שני ענפים, מזגזג בין הנתיבים, צריך לקבל החלטה, ואם אדוני הוא אלוהים, ואדוני הוא אלוהים, ללכת אחריו. וזהו, אנחנו בפעם הבאה נדבר על ההמשך של האירוע הזה,